מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים. פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטי מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורחת שלנו הפעם היא דוקטור יעל שומר, מרצה בכירה בבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. שלום לך דוקטור שומר ותודה שאת איתנו.
תודה על ההזמנה.
באתר הפקולטה של למדעי החברה של אוניברסיטת תל אביב נאמר עלייך בין השאר ואני מצטט. לאחרונה אף הוכרזה מטעם ארגון א-פוליטיקל כאחת מ-50 החוקרות שעבודתם תשפיע על פוליטיקאים במאה ה-21. אז קודם כל ברכות.
תודה.
אבל בינינו, באמת, פוליטיקאים מושפעים ממחקר? חברי הכנסת שלנו, השרים שלנו?
זו שאלה טובה. היינו רוצים לחשוב שתהליכי קבלת ההחלטות של פוליטיקאים, של מקבלי ההחלטות, של המנהיגים מושפעים ממחקרים, מושפעים מידע מדעי, ושבאמת הם יהיו מבוססי ידע. המידה שבה הידע האקדמי שאנחנו מפיקים, שאני מפיקה, אכן משפיע על מקבלי ההחלטות, היא כמובן בלתי ידועה לי. לא אימתתי את זה, לא כימתתי את זה. אבל מאידך גיסא, כן, היו מקרים שבהם פוליטיקאים, מקבלי החלטות שונים, יצרו קשר ונפגשנו. אני אתן הדגמה מבלי כמובן לחשוף את השחקנים הפוליטיים, אבל פוליטיקאי מסוים יצר קשר כאשר המפלגה שלו חשבה האם לערוך שינויים בהליך הבחירות הפנים מפלגתיות שהמפלגה מייצרת. ונפגשנו והסברתי לו את היתרונות והחסרונות של כל הליך שאני מכירה, הן לאור המחקרים שלי והן לאור מחקרים כמובן של חוקרים וחוקרות אחרים. ואני כן הרגשתי לפחות...
עוד נגיע לזה בשיחה שלנו.
כן, כן, נכון. והרגשתי לפחות שכן הייתה קליטה, הבנה, רצון כן ואמיתי באמת להקשיב ולהבין מה הידע המדעי מראה לנו. אז שוב, לדעת שאני משפיעה, אני לא, כן? זה ארגון חיצוני כמובן שהעניק את זה, אבל אני רוצה לקוות שכן.
ובעולם כן מושפעים?
לפעמים כן. שוב, גם בעולם אתה יכול לראות גם אקדמאים שמייעצים ואפילו פותחים חברות פרטיות כדי לייעץ לפוליטיקאים. אתה יכול לראות think tanks שמאוכלסים באנשי אקדמיה שמייעצים בתהליכי קבלת החלטות, מייעצים לפוליטיקאים. כן, כן.
במבוא שלך עם איתן צלגו ורועי צור, לאסופת מאמרים שהתפרסמה בשנה שעברה. אתם טוענים שהדמוקרטיה הישראלית חלשה, משום שהיא חסרת מספר מוסדות, כמו חוקה קשיחה, מבנה פדרלי, בית עליון, מוסדות שמבצרים את הדמוקרטיה. אנחנו רואים שהדמוקרטיה בנסיגה גם במדינות שיש בהן את כל המוסדות וההגנות שעכשיו מנינו, למשל ארצות הברית, אבל לא היחידה, אנחנו יודעים. אז אולי זה לא אנחנו, אולי זו השיטה. אני אשאל שאלה עוד יותר קשה. לי לפחות היא קשה. אולי תם זמנה של הדמוקרטיה הליברלית?
אני לא מאמינה שתם זמנה, היא בהחלט מאותגרת. אני חושבת שהטיעון שהמבנה המוסדי של מדינת ישראל הוא חלש, והוא מאפשר ריכוז של עוצמה וכוח בידי הממשלה, לא סותר את העובדה שלא רק המבנה המוסדי משפיע על האפשרות של מנהיגים פוליטיים לדרדר דמוקרטיה. המבנה המוסדי הישראלי הוא מוחלש. הוא חלש, אנחנו דמוקרטיה פרלמנטרית, הכנסת כפופה ומוכפפת לממשלה. כמו שציינת, אין לנו חוקה קשיחה, אין לנו שני בתי מחוקקים, אין לנו שיטת בחירות שגורמת להיענות של ה... נבחרים לציבור הבוחרים, אלא למנהיגי המפלגה. אין לנו שיטה פדרטיבית, אלא שיטה אוניטרית. אין לנו ביזוריות של העוצמה והכוח. יש לנו בעצם בעיה מאוד גדולה ב-checks and balances, באיזונים ובבלמים על הממשלה. ויתר על כך, במשך שלושת העשורים האחרונים, שונו עוד מוסדות שעוד יותר העצימו את העוצמה של הממשלה. אני אתן כמה דוגמאות. השינויים עברה הפרוצדורה של אי-האמון, והאימוץ של האי-אמון הקונסטרוקטיבי המלא בסופו של דבר ב-2014, הוביל לכך שהכלי הזה למעשה איבד מאפקטיביות שלו. אין באמת יכולת אמיתית כיום לאופוזיציה להפיל ממשלה בישראל. הקשחות שנעשו...
רק נסביר למי שלא, מאזינים צופים שלנו, שאי אמון קונסטרוקטיבי למעשה צריך לתת אמון בממשלה אלטרנטיבית.
בדיוק. זו בעצם הצבעת אישרור בממשלה אלטרנטיבית שכוללת את ראש הממשלה, את חלוקת השרים ואת קווי היסוד של הממשלה האלטרנטיבית, והסיכוי שמפלגות מימין ומפלגות משמאל, הקואליציה, תחבורנה יחד ותסכמנה על ממשלה חלופית, הסיכוי הזה הוא קלוש, הוא בעצם לא קיים. הקשחות שנעשו לדוגמה בכל מה שקשור להצעה של הצעות חוק פרטיות. הגדרה שהצעת חוק פרטית כלכלית, שבעצם זו הצעה שמוציאה או גורעת מתקציב המדינה 5 מיליון שקלים, שחיים, שינוי שם של רחוב גורע או מוציא 5 מיליון שקלים, הצעת חוק כלכלית צריכה לעבור ברוב של 61, הצעת חוק פרטית צריכה לעבור ברוב של 61 חברי כנסת. למעשה, שוב פעם, אינה את היכולת של הכנסת להעביר מדיניות שהיא לא תלוית ממשלה. היום, אם הצעת חוק פרטית צריכה לעבור, רוצה לעבור את הליך החקיקה, היא צריכה להיות מושררת על ידי ועדת שרים לענייני חקיקה. אין לה יכולת באמת היום לעבור את ההליך ללא זה.
שזאת שליטה עוד יותר חזקה, נאמר.
של הממשלה, בדיוק. האימוץ של תקציבים דו-שנתיים. אנחנו יודעים שתקציב שלא עובר כיום עד ה-31 למרץ, למעשה, מביא לנפילתה של הממשלה. אבל אם אתה מאמץ תקציב דו-שנתי או רב-שנתי, אתה חוסך לך את המשוכה הזאת. אז אתה רואה עוד ועוד תהליכים שבעצם התרחשו, תהליכים מוסדיים שהתרחשו בפוליטיקה הישראלית, שהחלישו עוד יותר בעצם את הדמוקרטיה, וחיזקו בעצם את הרשות המבצעת על פני כל הרשויות האחרות. אז יש פה איזושהי בעיה מובנית, ובעצם אנחנו מניחים לפתחו של בית המשפט, של הרשות השופטת, את היכולת הבלבדית לאזן את הממשלה ואת עוצמת הממשלה. אז כל עוד יש לנו ממשלות וראשי ממשלות שלא מנצלים את כוחן, שפועלים באחריותיות, בשקיפות, שפתוחים לביקורת של הספרה הציבורית, התקשורתית, שלא מנסים לרכז את העוצמות, שלא מנסים לפגוע במנהל הציבורי, אז הכל בסדר, אז החולשה המבנית של המערכת הדמוקרטית הישראלית לא באמת באה לידי ביטוי. אבל כאשר יש ראש ממשלה מסיבותיו ומניעיו שלו, וממשלה שכן שמה לעצמה את הרצון לצבור עוד ועוד עוצמות, להחליש את הרשויות האחרות, למנוע ביקורתיות, לא לעמוד למבחן של אחריותיות כלשהי, בין אם זה על אסון מירון ובין אם זה השבעה באוקטובר. אתה נמצא במצב שבו החולשה המוסדית הדמוקרטית בעצם נחשפת במערומיה.
בעצם את אומרת שזה גם תלוי תרבות.
בדיוק. עכשיו, אני מאוד חושבת שהמבנה המוסדי לכשעצמו, הוא לא יכול למנוע את הדרדור של הדמוקרטיה. אנחנו חייבים להיות אנחנו תלויים בתרבות הפוליטית הדמוקרטית, ובאמת ההדגמה שנתת על ארצות הברית כמדינה עם אחת החוקות הוותיקות והקשיחות שקיימות לנו, שבה עולה מנהיג פופוליסטי שמדרדר את הדמוקרטיה, גם היא מדגימה בעצם את הצורך ואת החשיבות של התרבות הפוליטית. יחד התרבות הפוליטית הדמוקרטית, שכמובן בישראל נמצאת במצב מאוד שברירי. אנחנו מדברים על דור של צעירים שלא באמת חונך חינוך אזרחי דמוקרטי, על ערכים דמוקרטיים ליברליים שנגרעו מספר הלימוד של האזרחות להיות אזרח בישראל, במקומם הוכנסו ערכים לאומיים, היסטוריים וכדומה. וזה דור שבעצם לא מבין לאשורה את המהות של דמוקרטיה ליברלית. אם אני חוזרת אבל רגע אל ההדגמה של ארצות הברית, המבנה המוסדי האמריקאי שמשופע כן באיזונים ובלמים, גם ורטיקליים וגם רוחביים, אומנם לא מונע מטראמפ את דרדור הדמוקרטיה, אבל הוא כן מצליח לבלום, להאט, לשים מקלות בגלגלים. ואם אתה רוצה, אני יכולה לתת ככה גם הדוגמאות, כן? בית המשפט העליון האמריקאי. הפדרטיבי, בית המשפט הפדרטיבי, לדוגמה בקדנציה הראשונה של טראמפ, כאשר לפני מפקד האוכלוסין של 2020, הוא ביקש להכניס שאלה אודות האזרחות של כל משיב ומשיב, כאשר אני חושבת שברורה לכולנו המטרה של הכנסת שאלה שכזאת, בית המשפט פסק שהסיבות שהממשל של טראמפ נתן להכנסת השאלה הן לא טובות מספיק, Okay, החזיר את הסוגיה לפתחו של הממשל של טראמפ, אבל דה פקטו לא נותר מספיק זמן לממשל כדי להצדיק את ההכנסה של השאלה, ולכן היא נותרה מחוץ למפקד האוכלוסין.
אם זאת היה לו מספיק okay. זמן לאייש את בית המשפט העליון
נכון,
באנשיו, נכון, והיום כן, אני נכון. לא בטוח שהם מחזירים
אותה פסיקה.
לו.
נכון, נכון.
יש לי שאלה, הגודל של הכנסת שלנו, יש לו חלק בחולשה?
בוודאי, בוודאי. כנסת ישראל, תחשבו על זה רגע, אנחנו ייסדנו את הכנסת, כמובן ייסדנו את האסופה המכוננת שהפכה אחר כך לכנסת.
הפכה את עצמה.
את עצמה. בגודל של 120, כמובן הסנהדרין הגדולה, יש לזה סימבוליות ביהדות, כאשר היו כאן 600, 800 אלף יהודים, אנחנו היום, האזרחים, אנחנו היום נושקים ל-10 מיליון אזרחים, אני חושבת שכבר עברנו את זה, ונותרנו עם אותם 120 חברי כנסת, במצב שבו בעצם לחברי הכנסת אין יכולת ממשית לייצג את כל הצרכים המאוד ענפים של האוכלוסייה. פשוט אין לנו מספיק חברי כנסת. ואל תשכח שמתוך אותם 120 חברי כנסת, יש לך 20-30 שרים וסגני שרים, עוד כמה יושבי ראש ועדות שהם מצוינים אולי בתפקידם, פחות או יותר, אבל הם לא פרלמנטריים במלוא מובן המילה, אתה נותר עם כמחצית מחברי הכנסת, שהם באמת בעלי פוטנציאל להיות פרלמנטריים משפיעים.
ואז הם צריכים לרוץ מוועדה לוועדה.
אז הם מצאים מוועדה לוועדה.
אין להם מושג על מה הם מדברים.
שום דבר, אין להם מושג. הממשלה מנצלת את זה. נכון, אתה רואה, הגישו הצעת תקציב עמוסה ברפורמות, עמוסה בשינויים. חברי הכנסת, אין להם את הזמן, אין להם את המשאבים. יש היום כשלושה עוזרים פרלמנטריים לכל חבר כנסת. זה מגוחך, זה לא מספיק כדי לאבד את כל הידע. וכן, זה בהחלט אחד מהסממנים של החולשה. ניתן לשקול או להגדיל את הבית התחתון, את הכנסת, או אולי...
היחיד אצלנו.
נכון. או לחשוב באמת על בייקמרליזם, על הקמה של בית עליון, שגם יוסיף עוד מחוקקים לתהליך, וגם יאפשר עוד איזונים ובלמים. כי לא בהכרח שליטה של הממשלה בבית התחתון בכנסת, תתרגם גם לשליטה בבית העליון. ואז יכול להיות שיהיה כאן איזשהו מבנה מוסדי, שיאזן את הפעילות של הממשלה, ולא יכריח אותנו כל הזמן בעצם לפנות לפתחו של בית המשפט.
וכך בעצם להפוך אותו לכלי פוליטי.
את בית המשפט.
את בית המשפט בוודאי? העליון.
בוודאי.
במחקר שלך עם דוקטור לירון לוי, בחנתן למעלה מ-380 הצעות חוק אנטי-דמוקרטיות כלשון, כן? ואתן מסיקות שהרפורמה המשפטית הייתה רק ביטוי לניסיון עמוק יותר לדרדר את הדמוקרטיה הישראלית. לא הגזמתן?
לצערי לא. קודם כל אני אתקן ואגיד שכיום כבר יש למעלה מ-460 הצעות חוק אנטי-דמוקרטיות שמונחות לפתחה של הכנסת, כאשר 10% מהן כבר עברו ונכנסו לספר החוקים של מדינת ישראל. כן, מעל 50 חוקים. עכשיו, אני לא חושבת שהגזמנו. אני חושבת שההפיכה המשפטית, כלומר אותו מקבץ חוקים שהוזכר בנאום לוין, ברפורמה של רוטמן לוין, לא באה באמת, כפי שהם מציינים, להחזיר את המטוטלת חזרה מעוצמה שניתנה לבית המשפט אל הממשלה או אל הכנסת, אלא באה כדי בעצם לאפשר לממשלה הנוכחית, בחלקה משיחיסטית, להעביר מדיניות ש... בית משפט חזק היה ככל הנראה פוסל אותה. הם באים כדי לאפשר את הביצור של הממשלה הנוכחית, את ההשתקעות שלה בשלטון, ואני חושבת שאחת ההדגמות לכך היא שלירון ואנוכי מסתכלות או בוחנות רק את החקיקה. אבל יש אמצעים נוספים, נכון? יש אמצעים נוספים שהממשלה משתמשת בהם כדי לדרדר את הדמוקרטיה, על אותם שבעה מימדים של אירון ואני בוחנים, מימדים שכוללים לא רק את הרפורמה המשפטית, אלא גם את הפוליטיזציה של המינהל הציבורי, או את הפגיעה בחינוך ובאקדמיה, או ההשתלטות על השיח והתקשורת. אז בוא נראה רגע דוגמאות שהן לא חקיקה.
אוקיי.
כולנו יכולים לחשוב, כמובן, על ההשתלטות של בן גביר על המשטרה. ראינו אך אתמול, הסירוב שלו אפילו לפסיקת בית המשפט, לקדם את סבן בקידומים הפוליטיים. אנחנו יכולים לראות את הניסיונות לפטר את היועמ"שית על רקע אי אמון ממשלתי. אנחנו יכולים לראות את הרצון להשתלט על מינויים פוליטי, להשתלט על מינויים, להשתלט פוליטית על מינויים, לדוגמה, נציב שירות המדינה, נכון? שהפסיקה האחרונה של בית המשפט בעצם נתנה את הפתח למינוי של נציב שלא צריך לעמוד בתנאי מכרז. אתה יכול לראות את החרם של הממשלה על עיתון הארץ, והפסקת ההתקשרויות עם העיתון הזה. דבר שבאמת עלול לפגוע כלכלית בעיתון, וחס וחלילה להוביל לסגירה, של אחד מערוצי התקשורת הביקורתיים ביותר כלפי כל ממשלה בישראל, בטח ובטח הממשלה הנוכחית. תחשוב על העברת מיליארד שקלים בכספים קואליציוניים למוסדות תורניים ולעצימות דתית בספירה הציבורית.
לא רק זה, אלא ללא אישור של ועדת הכספים.
ללא אישור של ועדת הכספים.
שזה נדמה לי עבירה על החוק.
עבירה על החוק.
כלומר, עם כל הכבוד לחשכ"ל, למר יהלי רוטנברג, הוא עבר פה על החוק.
נכון, 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 אבל ברגע שאנחנו, יש לך שרים, יש לך, שוב, כדוגמת בן גביר, שלא מקשיבים לחוק, אז אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו עזובי הקיר? אז זאת התרבות הפוליטית, כן, שמשתקעת לך.
כן, אבל לפחות פעם, החבורה הזאת באוצר, מה שהיו קוראים נערי האוצר, ראו את עצמם כשומרי סף.
אבל שומרי הסף מורתעים כיום. שומר סף שמבצע את תפקידו מסולק בדרך זו או אחרת, מפונה מן הזירה. אז שומרי הסף מורתעים?
באותו מאמר, אתן אומרות כי הממשלה ניצלה את המלחמה בעזה כדי לקדם את הרפורמה המשפטית, ואתן מוסיפות ואומרות שהתופעה הזו מבטאת מגמה מטרידה של שימוש במשבר ביטחוני לצורך שינויים ממשליים הפוגעים בדמוקרטיה. עכשיו פרשנות שלי, בעצם אתן רומזות שהממשלה יוזמת או עלולה ליזום מצב מלחמתי כדי לקדם את ההפיכה המשטרית, אז או שלא הבנתי, או ששוב אני אשאל, לא הגזמתן?
אנחנו לא רומזות שהממשלה יוזמת את המצב המלחמתי כדי לקדם את ההפיכה המשטרית, אלא שהיא מנצלת אותו. עכשיו, אני לא זבוב על הקיר, אני לא קוראת מחשבות. אני לא יודעת להגיד האם הימשכות הלחימה העצימה במלחמת חרבות ברזל למשך כשנתיים נעשתה כי הממשלה וראש הממשלה רצו לברוח ממשפט, רצו לבצר את שלטונם, רצו לדרדר את הדמוקרטיה, או האם היו סיבות ביטחוניות, גיאו-אסטרטגיות, לכך שהמלחמה הזאת נמשכה כפי שהיא נמשכה, המלחמה העצימה. אני כן יכולה לראות, א', שאחרי כמה חודשים של הפסקה בחקיקה, לאחר השבעה באוקטובר, הממשלה חידשה את מאמציה להציג חקיקה אנטי-דמוקרטית לכנסת, ואנחנו מדברים על מאות הצעות חוק נוספות אחרי השבעה באוקטובר, והצד השני, או הנקודה הנוספת, היא שכאשר אנחנו קוראים את דברי החוק, את דברי ההסבר לחוק, לחוקים השונים שמוצאים, חברי הכנסת מן הקואליציה, הם בעצמם מצדיקים את הצעות החוק האנטי-דמוקרטיות בלחימה, במלחמה, במצב הביטחוני שבו מדינת ישראל נמצאת. זה בייחוד נמצא בחוקים שקשורים או לפגיעה בזכויות אדם ואזרח, או לחוקים שפוגעים בפעילות של עמותות, או לחוקים ספציפיים שפוגעים ממש בחופש הביטוי. כן, כחלק מפגיעה בזכויות האדם והאזרח. אז הח"כים בעצמם, מטעם הקואליציה, שמגישים את הצעות החוק הללו, משתמשים באצטלה הביטחונית כדי להצדיק פגיעה, צמצום, החלשה של פרמטרים דמוקרטיים במשטר הדמוקרטי.
טוב, יבואו ויאמרו לך מה חדש. הרי זה תמיד היה, הכי, הדוגמה הכי בולטת זה התקש"ח, תקנות שעת חירום.
עוד נחזור אליהם עוד מעט, לצערי. אבל זה נכון, תמיד היה, אבל כשזה מגיע בבליץ חקיקתי, וכחלק מבליץ חקיקתי, כל כך מסיבי, עם שימוש באסטרטגיה של שוק אנד אור, כן? כך שהאזרחים, הארגונים בחברה האזרחית, לא מסוגלים בכלל להבין עם איזה פרונט, עם איזה חזית הם צריכים להתמודד, אתה צריך להיכנס לחשש עמוק יותר. מאשר, שוב, מצב ביטחוני שבו מדי פעם יש ניצול של ממשלה כזו או אחרת את הסיטואציה.
שמינית של תיאוריה. במחקר שלך עם גרט ז'אן פוט, אתם עושים הבחנה בין השתתפות לבין מעורבות של האזרחים בפוליטיקה. מה ההבדל?
אז המעורבות, המעורבות הפוליטית, היא בעצם הרצון או המוכנות להיות קשוב לפוליטיקה. ההשתתפות הפוליטית באה כדי להשפיע על הפוליטיקה, לשנות את הפוליטיקה. לדוגמה, במחקר של שני חוקרים, בלייס ובוסט, הם טוענים שמעורבות פוליטית היא בעצם תנאי מקדים להשתתפות פוליטית שהיא מהותית, שהיא משמעותית, שהיא איכותית, כאשר בעצם ההשתתפות הפוליטית היא מושג התנהגותי גרדה. אתה הולך ומצביע בבחירות, אתה יוצא להפגין, אתה חותם על איזושהי עצומה, בדיוק. בעוד המעורבות הפוליטית היא לא רק מושג התנהגותי, יש בה גם פן קוגנטיבי, פן פסיכולוגי, של הנכונות להיות קשוב, attentive, לאירועים הציבוריים, הפוליטיים, החברתיים שמתרחשים בחברה. אנחנו במאמר המדובר בעצם מתפעלים מעורבות אזרח, מעורבות של אזרחים באמצעות שלושה קריטריונים שקיימים ב-Israeli National Election Study, סקר הבחירות הישראלי. עד כמה אתה צורך חדשות? עד כמה אתה נוהג לדבר ולשוחח עם בני משפחה וחברים על נושאים פוליטיים? ועד כמה אתה צופה בקמפיינים של מפלגות שונות בעונת הבחירות?
בקיצור, אנחנו אוהבים לפטפט פוליטיקה, אבל לצאת מהקורסה זה כבר עניין אחר.
אז אני חושבת שהשלוש השנים האחרונות אולי מוכיחות קצת אחרת. כן. כן? בסופו של דבר אנחנו ראינו וחוזים במאבק מתמשך שהתחיל עם המהפיכה המשטרית, ולאחר מכן כמובן אחרי השבעה באוקטובר השבת החטופים, אנחנו רואים פה את עם ישראל שיוצא יום, שבוע אחרי שבוע, פעם אחר פעם אל הרחובות, וכן מביע ומשתתף ומנסה להשפיע על הפוליטיקה. אני כן אגיד, יותר קל לדבר, נכון? הרבה יותר קל למתוח ביקורת מאשר לגייס את המשאבים ולצאת אל הרחוב, או לחתום על עצומה שהיא לא ויראלית אינטרנטית, אלא עצומה שאתה באמת חושב שתהיה לה איזושהי משמעות, או להיפגש או עם חברי כנסת ופוליטיקאים ומשפיעי דעת קהל כדי לנסות ולעצב ולהשפיע על השיח. אני כן רוצה לקוות שעם ישראל כן מבין ששוב, חלק מהתרבות הפוליטית הדמוקרטית זה השתתפות, כן? זה השתתפות, זה להשפיע. זה לא רק לשוחח, לא רק לדבר.
אנחנו מגיעים לאיזה פרק קטן על מנגנוני בחירה פנימית, ורמזנו לזה עוד קודם, אבל אני רוצה להפוך את הסדר של השאלות שחשבתי, כי לעניין שדיברנו עליו עכשיו, יש הבדל בין מנגנוני הבחירה הפנים-מפלגתית השונים, וההשפעה שלהם על מעורבות הציבור בפוליטיקה?
אז כן, המחקר שבעצם, המחקרים שאנחנו עשינו מצאו שמנגנוני בחירה פנים מפלגתיים דמוקרטיים, כדוגמת פריימריז, מעודדים מעורבות. Okay, הם מעודדים צריכה של חדשות, הם יש להם קורלציה עם שיח ענף יותר עם בני משפחה וחברים על נושאים פוליטיים. הם לא מעודדים השתתפות פוליטית. אוקיי? אנחנו לא מוצאים השפעה או השלכות של אימוץ של שיטות בחירה פנימיות דמוקרטיות, על הצבעה לדוגמה למפלגות שמאמצות את הכללים הללו. יש מאמר נוסף שכתבתי עם שני co-authors, פרננדס ויקטר, שבאמת ערכנו ממש ניסויים, וראינו שבעוד שהציבור מעדיף מפלגות שמאמצות שיטות בחירה דמוקרטיות פנימיות, הרי שבשיקולי הבחירות, השיקול הזה לא בא לידי ביטוי.
לא בא לידי ביטוי.
לא, זה לא בא לידי ביטוי. יש שיקולים אחרים, מהותיים יותר, חשובים יותר, מאשר האם המפלגה ימצא פריימריז או לא ימצא פריימריז. אני כן אסיף ואומר שבעוד שאפשר לבחון או למצוא את הקורלציה שאנחנו מוצאים בין פריימריז לבין מעורבות אזרחית כצד חיובי, כן? אוי, יעל, הנה, יש פה אימוץ של פרקטיקות דמוקרטיות, וזה כמובן משפיע בצורה חיובית על מעורבות של אזרחים, הפרשנות יכולה גם להיות שלילית, כן? השאלה, מדוע אנשים משוחחים יותר על הפוליטיקה, מקשיבים יותר לחדשות, צופים בקמפיינים פוליטיים, שאלו היו האופרציונליזציות, השאלות שהשתמשנו בהן. וייתכן שמה שגורם להם למעורבות, זה כי פריימריז חושפים את כל הלכלוך הפנים-מפלגתי, הם מעצבים עולם תקשורתי שמשופע בקמפיינים שליליים, בזריקת רפש אחד על השני, במרוצי horse race, כן? מי מנצח, שזה לא באמת מעורבות שוב מהותית.
כי זה מביא אותי לשאלה הבאה, כי אתם מצטטות, או מצטטים, סליחה, את מחקרו של שינדלר, שטוען שבחירה דמוקרטית משפיעה על איכות האנושית של הגוף הנבחר. גם בארץ?
לא. אני מסכימה על הסקפטיות הזאת. אני לא סוברת שבחירה, אימוץ של פרקטיקות דמוקרטיות פנים-מפלגתיות, בכל מה שקשור לבחירה הפנים-מפלגתית, מטייבת את הרשימה שהמפלגות מייצרות. להפך, אני חושבת שיש פה a race to the bottom, מרוץ לטרור, לתחתית, כאשר חברי כנסת או מועמדים שהם יותר קיצוניים ובוטים מוחצנים ומוכרים, אז הם נמצאים יותר בתקשורת, הם אלו שזוכים בעצם להצלחה בפריימריז, בעוד שמועמדים שהם אולי יותר איכותיים ופועלים בשקט, אבל פועלים היטב, בעצם לא מצליחים בפריימריז. אנחנו גם יודעים ממחקרים שאימוץ של שיטות בחירה פנימיות, דמוקרטיות, לא מיטביות עם ייצוגיות של נשים. Okay. אז ככלל, אני לא מסכימה על האמרה הזאת, שאימוץ של שיטות דמוקרטיות הוא מיטבי ליצירת רשימה איכותית בבחירות.
כבר הזכרת את שבע הקטגוריות שאת סיווגת את הצעות החוק האנטי-דמוקרטיות. ושתיים מהן, הצעות חוק שפוגעות במנהל הציבורי התקין, והצעות חוק שפוגעות בסדרי הבחירות. תוכלי לתת לנו איזה דוגמאות לשני הדברים האלה? האם אנחנו פוגעים, יש הצעות חוק שפוגעות בסדרי הבחירות?
לצערי כן. אז אם אתה רוצה, שוב, זה שתי סיטואציות, שתי סוגיות מאוד מאוד אקוטיות. בכל מה שקשור לשינויים בסדרי בחירות, הממשלה הניחה עד כה מעל 55 הצעות חוק שיכולות לשנות ולפגוע בבחירות, בדמוקרטיות של הבחירות הבאות. ואני אתן ככה כמה דגמות. קודם כל, יש מגוון של הצעות חוק שבאות לפגוע בשוויוניות של הבחירות, בין היתר באמצעות תיקונים לחוק מימון מפלגות. גריעה של מימון מפלגות ממפלגה לדוגמה או שהיא או מי מחבריה קוראים לדוגמה לחרם על מדינת ישראל. הצעת חוק שאומרת שיור סיעה, יור מפלגה, שסיעתו הקודמת מצויה בגרעונות תקציביים, לא יקבל מימון מפלגות עד שהוא לא יסגור את החוב של סיעתו הקודמת, אוקיי? למותר לציין חוק בנט בדיוק, למותר לציין ש יום מפלגה הקיימת שממשיך לחיין עליה ויש לה חובות כספיים עצומים יותר, כן, גדולים, הוא לא מחויב לסגור את החובות שלו לפני שהוא יקבל את מימון המפלגות, אוקיי? וכמו שאמרת, יש פה חשד מאוד מאוד נהיר לחוק פרסונלי, לחוק בנט, שבא בעצם להרחיק את בנט מהתחרות הפוליטית. החוקים לא פוגעים רק בשוויון. יש לנו פגיעה בזכות להיבחר. הצעות חוק שמרחיבות את העילות לפסילת מועמדים ורשימות, לדוגמה. יש הצעת חוק שהונחה שקריאה שמדינת ישראל או מי מחייליה ביצעו הרק של חפים מפשע בזמן מלחמה, תהווה עילה לפסילת מועמדים ורשימות. אוקיי? קריאה, הצעת חוק בעייתית ביותר, אוקיי? תחשוב, יאיר גולן אומר, רגע, חלק מההרוגים שהפעילות המבצעית שנעשתה בעזה הובילה להריגת חפים מפשע, הנה עילה לפסילתו מהמרוץ. תיקח את החוקים הללו בשילוב הצעות חוק שבאות להחליש את ועדת הבחירות המרכזית, את יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, לחזק את הפוליטיות של ועדת הבחירות המרכזית, אבל להחליש את היושב ראש.
נזכיר שהיושב ראש הוא שופט של בית המשפט העליון, והחברים הם פוליטיקאים.
הם פוליטיקאים עם רוב לקואליציה, רוב מובנה כן. לקואליציה, בדיוק. אז הצעות החוק באות לבקש שיו"ר ועדת הבחירות המרכזית לא יהיה עוד שופט בית משפט עליון, והוא יהיה מינוי של יושב ראש הכנסת, קרי של הקואליציה. אז עכשיו יש לך ועדת בחירות פוליטית לחלוטין, עם יושב ראש ועדת בחירות, שהוא מינוי פוליטי לחלוטין, אוקיי? אז בואו ניקח דוגמה. כיום יש סעיף 131 סעיף 131 לחוק הבחירות לכנסת, אומר שביום הבחירות עצמו וביום שלפניו, לא יופעלו סמכויות להטלת עוצר לפי תקנות שעת חירום. Okay? אלא באישור ועדת הבחירות המרכזית. Okay. ליושב ראש שלה. עכשיו תחשוב מה קורה אם יש לנו ועדת בחירות מרכזית ויושב ראש, שהם מינויים פוליטיים, והם מחליטים ביום הבחירות להטיל עוצר על חלק מהיישובים הערביים בגליל. נעלמת דום. אני חושבת שזה ממש מפחיד.
כמדענית מדינה, שעוסקת, כפי שכבר ראינו, בהשתתפות פוליטית, מה דעתך על ההצעות הנשמעות חדשות לבקרים למפלגות האופוזיציה להתאחד לגוש אחד לקראת הבחירות? מה אומר הניסיון בעולם? מה אנחנו יודעים על הדברים האלה?
אז מחד, אין ספק שיש צורך במניעה של בזבוז קולות במחנה האופוזיציה. אנחנו ראינו בבחירות הקודמות בזבוז קולות משווע, הן בקרב המצביעים הערביים, כאשר נכשלו להתאחד לרשימה המשותפת ובלד לא עברה את אחוז החסימה, והן כמובן הכישלון לאחד בין העבודה למרץ, ומרץ לא עוברת את אחוז החסימה. ועל פניו לדוגמה, החתימה של המפלגות הערביות לריצה משותפת למען המאבק כל כך צודק כנגד האלימות במגזר הערבי וההפקרה של המגזר הערבי, אני חושבת שזה צעד בכיוון הנכון. אבל אני לא חושבת שריצה משותפת של כלל מפלגות האופוזיציה כגוש אחד היא במקומה. צריך א', לאפשר מענה תואם למצביעים מימין ולמצביעים משמאל לממשלה הנוכחית להצביע לאופציות חלופיות. זאת אומרת, אני לא רואה מצב שבו המפלגה של בנט משלבת כוחות עם הדמוקרטים ורצה ביחד. יש להותיר את בנט כאופציה למצביעי ימין שקצו בניסיונות של הממשלה הנוכחית לדרדר את הדמוקרטיה, ויש להותיר את הדמוקרטים, את יאיר גולן, כאופציה שמאלית במפה. אפשר לחשוב על התלכדות אולי לשלושה ראשים, Okay. מפלגה שמאלית, הדמוקרטים, התלכדות של העבודה ומרץ, כפי שהם כיום. מפלגת מרכז, תורכב אולי מיש עתיד, אייזנקוט וכדומה, גנץ. וגוש של מפלגה ימנית של ליברמן ובנט. אבל גם אם לא מתלכדים, מה שחשוב להפסיק זה את הקניבליזם הפנים אופוזיציוני. Okay? ואתה שואל מה אנחנו לומדים מן העולם. בפולין, באוקטובר 23 הצליחו סוף סוף להוריד מהשלטון את מפלגת חוק וצדק הפופוליסטית. במרוץ לבית התחתון הפולני הם לא התאחדו, הם רצו בשלושה גושים, אוקיי? ה-Civic Coalition, ה-Left וה-Third Way,
הדרך השלישית.
הדרך השלישית, בדיוק. אבל הם מראש הודיעו שהם יקימו יחדיו את הקואליציה אחרי הבחירות, ובמרוץ לבית העליון, שם הם יצרו תיאום אסטרטגי כמעט מושלם, כשהם אמרו שמתמודד ממפלגה אחת לא יתמודד באותו המחוז אל מול מתמודד או מתמודדת מהמפלגה האחרת. זאת אומרת, אני לא חושבת שצריכה להיות התאחדות, אני חושבת שצריכה להיות התאחדות אסטרטגית. אני חושבת שצריכה להיות קריאה בקרב מפלגות האופוזיציה למניעת בזבוז קולות, אולי התגבשות לכמה ראשים מרכזיים, תוך שמירה על כלל הייצוגיות של הספירה האידיאולוגית שלנו, והצבה של אלטרנטיבה מאוד מאוד ברורה לציבור, איזו קואליציה תקום לאחר הבחירות, אם המחנה האופוזיציוני יצליח לנצח.
היות ואנחנו יודעים שאופוזיציה לא מנצחת בחירות,
לא.
ממשלה מפסידה בחירות, בעצם מה שאת אומרת לאופוזיציה, אל תפריעו לממשלה להפסיד את הבחירות.
נכון, נכון. אל תעשו שגיאות שיכולות בעצם לאפשר לממשלה לנצח. תנו להם להפסיד את הבחירות הללו. בדיוק.
התאגדות מאוד מאוד מעניינת, לאחרונה, של 5 חוקרות מדע המדינה. ואתם פרסמתם יחד מאמר, ממש לאחרונה, ואתם שואלות, מה חייבות או חייבים מדעני המדינה, מדעניות המדינה, לדמוקרטיה? בעצם אתם עוסקות בשאלה, במתח, שבין להיות חוקרת, לבין להיות פעילה פוליטית, מעורבות פוליטית. ספרי לנו דיבה על זה.
נכון. זה מתח שהוא אינהרנטי, הוא מאוד מהותי. אני רוצה להניח שמרבית החוקרות והחוקרים, בטח ובטח בישראל, שהלכו ללמוד, לחקור, להעמיק בתחום של מדע המדינה, עשו זאת מאיזשהם מניעים שהנושא הזה מעניין אותם, בוער בקרבם, זה איזשהו ווקיישן שהם רואים בו. אבל יש פה סכנה מאוד מאוד ברורה, כן? אני מעוניינת שהתרומה, המעורבות האזרחית שלי, שוב, תהיה מבוססת על ידע, על מידע, על מחקרים, על, על, על תובנות, ולא על איזושהי אידיאולוגיה או גחמה פוליטית שלי. זאת גם הסיבה שלירון ואנוכי התחלנו באותו מעקב חקיקה, כן? כדי באמת לבסס את הטיעון שנראה על פניו שהממשלה מנסה לדרדר את הדמוקרטיה, על בסיס מידעים אמפיריים. זאת הסיבה שפורום מדעני ומדעניות המדינה למען הדמוקרטיה בישראל ערך סימולציה לבדוק כיצד אימוץ של אותה רפורמה משפטית, אותה רפורמת לוין רוטמן, תשפיע על דירוג ישראל כמדינה דמוקרטית לפי מדד הווידם. Okay? המטרה היא לא שאני אביא את האידיאולוגיה שלי או את עמדתי, Okay? כי אני לא סבורה שעמדתי נכונה יותר מעמדה של כל אזרח אחר במדינה. אני סבורה שהיכולת שלי לנתח, שהיכולת שלי לבסס מסקנות על ידע, שהיכולת שלי להביא את הקונטקסט ההשוואתי כדי להאיר פנים, מימדים, תהליכים שחוו מדינות אחרות ולבחון האם זה את תהליכים דומים מתרחשים בישראל עם לב, הם אלו שבעצם צריכים לבוא לידי ביטוי. ואני חייבת כל הזמן לשמור על היושרה האינטלקטואלית שלי, כן? על ההוגנות האקדמית שלי של לא, למנוע מהטיות, מבייסס, מהטיות אידיאולוגיות, להשפיע גם על המעורבות האזרחית שלי. אני כן אגיד שאלף, בניגוד לתמיכה במדיניות כזו או אחרת, ספציפית, כן? נניח, כן חיסונים או לא חיסונים, שגם היא יכולה להיות מבוססת ידע כמובן וצריכה, ההכרח כמעט של מדעני מדינה להגן על הדמוקרטיה, אנחנו דיסציפלינה שאמונה על ייצור והבנת הידע של מהי דמוקרטיה. ולכן זו ממש הייתה קריאה אל הדגל, לבוא ולהנגיש את הידע שאנחנו צוברים וצברנו כל העשורים הללו, גם אל הציבור, גם אל מקבלי ההחלטות, גם אל הפוליטיקאים, דרך אגב, גם מן האופוזיציה וגם מן הקואליציה. אנחנו פונים ואנחנו נפגשים ומנסים להסביר את ההשלכות של התהליכים הללו גם לפוליטיקאים מהקואליציה, שאולי לא באמת ערים ומודעים אל התכלול הזה שהם שותפים אליו.
לא הזכרת, אני יודע שנעשים מעשים, אבל לא הזכרת גם את תלמידי בתי הספר.
נכון. אז גם תלמידי בתי הספר, ובכלל הציבור ככלל, ופנייה אל תלמידי בתי הספר, האגודה למדע המדינה, האגודה הישראלית למדע המדינה, מחדשת ומייצרת קשרים עם מורים לאזרחות, כדי באמת לנסות ולהנחיל, כי כמו שאמרנו, התרבות הפוליטית, הדמוקרטית, ליברלית בישראל, נמצאת בקרקעית, והכל מתחיל ונגמר בחינוך.
כשמתחת לקרקעית יש בור.
יש בור. הכל מתחיל ונגמר בחינוך. אנחנו חייבים להוביל תהליך חינוכי לציבור של הנגשת הערכים הדמוקרטיים הליברליים. ההסבר מה היתרונות שלהם, מה החסרונות שלהם, איפה הקשיים, איפה האתגרים. אני חושבת שזה חסר בשיח הציבורי.
ההתארגנות הזאת של מדעני המדינה למען הדמוקרטיה, היא ייחודית לישראל או שיש גם בעולם?
היא יחסית ייחודית. אנחנו בעצם התארגנו לאור מודל שדווקא הגיע מהמשפטנים בישראל. המשפטנים מהר מאוד התאגדו לכדי צוות פעולה שבא והנגיש והסביר הן למקבלי ההחלטות, הן למובילי המאבק, הן לציבור, את ההשלכות הרות הגורל של ההפיכה המשטרית. ואנחנו כמדעני מדינה הבנו מהר מאוד שהמשפטנים מבינים פרספקטיבה מסוימת, מסתכלים על צד אחד שלדידינו הוא חד מימדי, כן? ושחסרה הפרספקטיבה של מדעני המדינה בכל השיח הזה, והתאגדנו, וכן אני יכולה לומר לך שיש פנייה גם מחוקרים בארצות הברית, כדי לנסות ולהבין איך מקימים התאגדות כזאת בארצות הברית, נוכח ניסיונות דרדור הדמוקרטיה שם, כאשר אנחנו גם מודות בפה מלא שדווקא קוטנה של מדינת ישראל, הקוטן היחסי של האקדמיה בישראל, מהווה קרקע נוחה יותר להקמה של ארגון כזה, תוך הבנת האתגרים שבעצם האקדמיה האמריקאית, חלקה פרטית, חלקה
ציבורית,
האתגרים שהיא חובה בניסיונות להתגבש לכדי איזשהו פורום שמתמודד עם הדרדור.
אולי ההונגרים ילמדו.
אולי ההונגרים ילמדו.
לאן אנחנו הולכים? לאן הולכת הדמוקרטיה שלנו?
אנחנו נמצאים במדרון מאוד מאוד תלול. אנחנו נמצאים בנקודה קריטית מאוד ושברירית מאוד לדמוקרטיה הישראלית. שוב, לא רק מן הבחינה המוסדית, כמו שדענו כבר, אלא באמת מן הבחינה של התרבות הפוליטית. אותו סקר בחירות, ה-Israeli National Election Studies שהזכרתי, סקר הבחירות הישראלי, ערכנו ממש ב-2025 סקר אוף סייקל, חד פעמי לאור מלחמת חרבות ברזל, 7 באוקטובר וההפיכה המשטרית. ורק הדגמה אחת מצאנו, אתה מוצא שחלק ניכר, אחוז ניכר מהצעירים, מתנגדים לכניסה של מפלגות ערביות לקואליציה, נקודה. לא משנה איזו מפלגה, לא משנה אם היא מפלגה ציונית, היפותטית, ערבית, לא תיכנס לקואליציה. כמו שאמרתי, הצעירים בעצם חסרים את החינוך האזרחי הדמוקרטי, ובערות דמוקרטית היא קרקע פוריה לעלייה של משטרים סמכותניים א-ליברליים. ולכן פה מצויה הסכנה. אז אני באמת חושבת שאנחנו צריכים ככה לשנס מותניים, 2026 זו שנת בחירות, אנחנו צריכים להיות עם עיניים על הכדור, להבין את המשמעות של הבחירות הממשמשות ובאות, את הקריטיות שלהן, את הקרדינליות שלהן, לעתיד של הדמוקרטיה הישראלית, לנצח את הבחירות הללו, להוריד את הממשלה הנוכחית שבאה לדרדר ולשחוק את הדמוקרטיה הישראלית, וגם להיות מוכנים כבר עם תוכניות מגירה, למה? ליום של אחרי. ולהבין שתוכניות המגירה האלה, הן לא יכולות להיות רק שינויים מוסדיים, הן חייבות לכלול גם שינויים מוסדיים, אבל לא רק, ושהתיקון יהיה ארוך טווח. זה לא תיקון רגעי, זה לא תיקון מיידי. יש לנו פה עשור, שניים של מאמצים לתקן את החברה, להבריא את הדמוקרטיה הישראלית ולהעלות אותה חזרה אל הפסים המדהימים שהיא יכולה והיא הייתה בהם בעבר.
כן, אגב, היום התפרסם, Transparency International פרסמו את מדד השחיתות, ואנחנו גם שם בגלישה כלפי מטה, ומאוד לא מחמיא, כן. טוב, אנחנו עברנו את הזמן שהקציבו לנו, אבל אני לא אתן לך ללכת לפני שאני אשאל אותך מה שאני שואל את כל המשוחחים איתי. לסיום, מה היית רוצה שהצופים, מאזינים, מאזינות שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
אני חושבת שהייתי רוצה שיקחו אולי שתי נקודות מרכזיות. הנקודה האחת זה באמת להבין את המורכבות ואת הרב-ממדיות של המושג של דמוקרטיה. להבין שמוסדות פוליטיים ותרבות פוליטית חוברים יחדיו והולכים יחדיו כדי להשפיע ולעצב את הפנים הרבים של דמוקרטיה, בין אם זה השתתפות, מעורבות, ייצוגיות נאותה, אחריותיות, חוסר שחיתות, הענות של נבחרי הציבור לבוחרים שלהם, סובלנות, הכלה, שיח, כל הנושאים הללו, כל המימדים הללו, הרב-ממדיות של הדמוקרטיה חייבת להיות מונחחת. והנקודה השנייה שהיא, שוב, היא קשורה בטבורה, היא שהייתי רוצה שהציבור יבין את החשיבות של המחקר האקדמי, המדעי, האמפירי, התיאורטי, הקונספטואלי שמתרחש במדע המדינה, ואת את התרומה הפוטנציאלית שיש לו בעצם לעיצוב החיים במדינה הזאת בהמשך. אני חושבת שכיום יש נטייה רבה לפנות אל משפטנים, יש איזושהי אורה, איזושהי הילה סביב המשפטנים, נכון? וחוסר הבנה ש כדי להבין את ההשלכות של מוסדות, של תהליכים, על התנהגות של פוליטיקאים, של הציבור, זה מדעני מדינה. בידינו הידע, אנחנו חוקרים את זה, אנחנו קוראים את זה, אנחנו מבצעים את הניסויים בדעות הנושאים הללו, אנחנו עורכים, המכון לחירות ואחריות עורך את הסקרים מדי חודש, כדי באמת לעקוב אחרי התופעות הללו שהמשפטנים לא יודעים. לא עוקבים אחריהן. ואם באמת הציבור היה מבין את עושר הידע שמצוי בידי אקדמאים ואקדמאיות כאן במדע המדינה בישראל, כמובן גם בעולם, אבל בישראל, אני חושבת שזה היה טוב.
תודה רבה לך, דוקטור יאיר שומר, שהתארחת בהסקת דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות, וחלקת איתנו את הידע הרב שלך ואת תובנותייך, כמו תמיד תענוג לשוחח איתך. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להזין להסקטים, לפודקאסטים שלנו, בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.
דמוקרטים. פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.